רגע. המצלמה הייתה מכוסה חלקית. אנחנו התחלנו את ספר העיקרים, אנחנו מתקרבים כבר לסוף הסדרה, ואני רוצה רק את הפרקים הראשונים של ספר העיקרים, שבסך הכל נותנים מבט על רוב מה שעברנו. אז התחלנו בפרק א', ושמה בעצם הטענה היא, רגע, אני אשתף רגע. אוקיי, פה הוא מסכם את הטענה. אבל מישהו מחזיק בתורת משה, הוא מאמין בעיקריה, וכשבא לחקור על זה מצד השכל והבנת הפסוקים, היתהו העיון לומר שאחד מן העיקרים הוא על דרך אחרת, ולא כפי המובן בתחילת הדעת, או היתהו העיון להכחיש העיקר ההוא, להיותו חושב שאיננו דעת בריא, תכריח התורה להאמינו, או יחשוב במשהו עיקר שאיננו עיקר, ויאמין אותו כשאר האמונות שבאו בתורה שאינם עיקרים. זה נכון, אבל זה לא עיקר. או יאמין איזו אמונה בנס מניסי התורה, להיותו חושב שאיננו מכחיש בזה שום אמונה מן האמונות שיחויב להאמין מצד התורה, אין זה כופר. אבל הוא בכלל חכמי ישראל וחסידיהם, אף על פי שהוא טועה בעיונו, והוא חוטא בשוגג וצריך כפרה. אגב, אני עכשיו פתאום חושב על זה, בכלל חכמי ישראל וחסידיהם, זה מזכיר את לשון הרמב״ם בסוף פרק ח' בהלכות מלכים. שהרמב״ם אומר שם שמי שעושה דברים מחמת הכרי הדעת, הרי הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. כן, הוא מדבר שם על גר תושב, אבל העיקרון הוא שאם אתה עושה את הדבר הנכון, אתה מקיים את ההלכה, אבל אתה מקיים את זה בגלל הכרי הדעת, לא בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא והמחויבות שלך לציווי. אלא פשוט אתה הגעת למסקנה שכך נכון להתנהג. אז הרמב״ם אומר, זה מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. והסברתי שהכוונה היא שזה מישהו שעושה את הדבר הנכון, הוא מחכמי אומות העולם, אבל אין למעשה שלו ערך דתי. הוא לא חסיד במובן הזה שאין פה עבודת השם. יש פה את המעשה הנכון, אבל לא מהסיבות הנכונות. הוא לא עובד השם. אז אני חושב, סתם, פתאום עכשיו קפץ לי, העיקרים כותב פה, כן, אבל הוא מכלל חכמי ישראל וחסידיהם. נדמה לי שזה לינק די ברור ללשונו של הרמב״ם, אך פה כתוב שהוא חכמי ישראל וכן חסידיהם. ושם כתוב שהוא מחכמי אומות העולם ולא מחסידיהם. כן? פה כתוב שהוא מחכמי ישראל וחסידיהם. מה זאת אומרת? שהתפיסות שלו הן אמנם לא נכונות, כמו שהוא אומר, אבל אם הוא עצמו באמת מאמין בתפיסות האלה, אז הוא לא כופר, הוא אפילו הוא חוטא בשוגג וצריך כפרה באיזשהו מובן, זה מה שהוא כותב בסוף הפסקה, אבל הוא לא כופר, הוא מחכמי ישראל ומאמין בתורה, והכל בסדר, הוא יהודי כשר לכל דבר. זאת אומרת, הוא לא מערער את הוא לא יוצא מחוץ למסגרת. בתוך המסגרת יש עדיין טועים וצודקים, ודיברנו על טעויות לגיטימיות וטעויות לא לגיטימיות, אבל זה, הוא נמצא בתוך המסגרת. לעומת זאת, אם הוא חושב שאחד הפסוקים הוא לא מלמעלה, כן, הוא לא ניתן בסיני, אז שמה הוא כן תופס אותו ככופר. וההגדרה בעצם שיוצאת מכאן, הנה, וכן אמר לפי זה, כי מי שלא הגיע מדרגת עיונו להאמין הכתובים בדרך מסכים אל האמת, הוא מאמין אותם כפשטן, ועלה מזה בידו דעת כוזב, להיותו חושב שזהו דעת התורה, איננו יוצא בזה מכלל בעלי התורה חלילה, ולא הותר לספר בגנותו ולקרותו מגלה פנים בתורה ולא כופר ולמנותו בכלל המינים חס ושלום. יהודי כשר, אוקיי? כי זה מה שעלה בעיונו. זה לא שהוא צודק, הוא טועה. הוא אפילו צריך כפרה, כמו שהוא כתב שם למעלה. הוא טועה בשוגד, בסדר, זה יכול לקרות. אז פה, אבל להבדיל ממה שהוא כותב, מה שהרמב״ם כותב על מי שגוי שפועל נכון, אבל מאחרי הדעת שלו, שמחכמי אומות העולם,
בשיעור.
פה כתוב שהוא מחכמי אומות העולם, וגם, חכמי ישראל, סליחה, וגם מחסידיהם. אבל הוא יהודי כשר לחלוטין. יש לו עבירה כל
מה?
שנייה. מה? לעומת זאת, זה ראינו בפרק
הקודם,
הוא חושב שפסוק מסוים לא ניתן מלמעלה, אז הוא כן כופר, למרות שגם זה, הוא הגיע למסקנה מכוח עיונו, שהפסוק הזה הוא פסוק שנוסף מאוחר יותר. זה לא. ואת לפי, נראה שלפי בעל העיקרים, אפשר לכפור בקדוש ברוך הוא, אבל אי אפשר לכפור בתורה. כן, זה קצת נשמע אבסורדי. כן, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, כמו שהגמרא אומרת. זאת אומרת, הטענה היא שאם אתה הולך נגד רצון השם, אתה לא כופר, כי אתה חושב שזה רצון השם. אתה הולך נגד רצון השם, אתה לא יודע את זה. אתה חושב שזה כן רצון השם. אבל אם אתה הולך נגד התורה, גם בטענה שהתורה, הפסוק הזה בתורה לא ניתן מהקדוש ברוך הוא, אז אתה לא כופר בקדוש ברוך הוא, אתה כופר בתורה. זה כן כופר. אתה יוצא פה שהכופר בתורה הוא כופר לכל דבר. הכופר בקדוש ברוך הוא לא. אם הוא מגיע למסקנה שזה באמת לא הקדוש ברוך הוא אמר, למרות שהאמת היא שהוא כן אמר את זה, אז זה בסדר. אבל בתורה, גם אם הוא מגיע בעיונו למסקנה שהפסוק הזה הוא תוספת מאוחרת, הוא נקרא כופר. זה קצת מוזר. זאת אומרת, יש פה איזושהי, הרבה פעמים מאשימים את ה... כן, את ה... יהודים ההלכתיים, אלה שמחויבים להלכה, שהם עובדים את השולחן ערוך במקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא. במובן מסוים, הבעל העיקרים פה הופך את זה לאידיאולוגיה. הוא תופס שבעצם אנחנו לא יכולים לכפור בתורה, אבל לכפור בקדוש ברוך הוא זה כן אפשר, או ברצון קדוש ברוך הוא, זה כן אפשר. אבל זה לכאורה מה שיוצא כאן.
סליחה, בשבילו הסמכות חז"ל היא לא מעניינת אותו. לא מעניינת אותו, אני מתכוון לומר שמי שטועה בפרשנות שלו, הוא לא התייחס בכלל לפרשנות של חז"ל, וזה לא בעיה.
זה בדיוק הנקודה, לא רק שהוא מחכמי ישראל, אלא הוא גם מחסידיהם. זאת אומרת, אין גם בעיה דתית עקרונית במה שהוא עושה, בניגוד לאלה שהגויים שעושים מאחרי הדעת את מה שהם עושים. למה? כי כמו שאמרתי, וזה הרחנו בתחילת הסדרה, אין דבר כזה סמכות על עובדות. אין דבר כזה סמכות על עובדות. אם הגעתי למסקנה שזה לא נכון, אז זה מה שאני חושב. מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אקבל את זה כי חז"ל אמרו, למרות שאני חושב שזה לא נכון. אם אני חושב שזה לא נכון, אני לא יכול לקבל את זה. לקבל את זה פירושו לחשוב שזה נכון. זה נקרא לקבל את זה. אי אפשר לדרוש מבן אדם לקבל משהו שהוא חושב שהוא לא נכון. זו דרישה שבלתי אפשרי לקיים אותה. זה לא... אז אתה יכול להגיד,
כן,
בסדר?
על עובדות, על עובדות, כן, אתה חילקת בין עובדות לבין סמכות פורמלית, נכון. אבל פה מדובר גם על דברים שעניינם זה, זאת, הם הבנה.
עובדות, אבל עובדות. כל עובדות פה. אם הגעת למסקנה שאחד מעיקרי האמונה לא נכון, לא יבוא המשיח. טענה עובדתית, אם יבוא המשיח או לא יבוא המשיח, זה טענה עובדתית. עובדתית, אין הכוונה שזה חייב להימדד במעבדה. זאת אומרת שיש לך דרך מדעית לאשר או להפריך את זה. זה טוען טענת עובדה, או שזה נכון או שזה לא נכון, אין אפשרות נוספת. לגבי נורמות אתה יכול להגיד, אולי אפשר להתנהג לפי שתי נורמות סותרות, גם זה אפשרי וגם זה אפשרי. יש פה שתי תשובות נכונות. על עובדות אין אפשרות ששתי התשובות נכונות. אוקיי? אז לכן בהקשר הזה אתה לא יכול לדרוש מבן אדם לחשוב משהו שאותו הוא לא חושב. אתה יכול לשכנע אותו לחשוב אחרת. לא שכנעת אותו לדרוש אותו מכוח סמכות, לדרוש ממנו מכוח סמכות, לחשוב אחרת ממה שהוא באמת חושב, זה פשוט לא... יש פה דיבורים כל הזמן, אני אעשה מיוט. אז אני חושב שמה שכתוב פה בספר העיקרים, זה משהו שאני ככה השקעתי כמה שיעורים כדי לנסות ולהסביר את זה או לשכנע אתכם שזה ככה, ומבחינתו זה מוצג כאיזושהי טענה פשוטה, טריוויאלית, ואכן הוא צודק, זאת באמת טענה טריוויאלית. כל מה שצריך להשקיע מאמצים וויכוחים ומקורות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה רק פשוט בגלל שאנשים לא חושבים כך. עכשיו שהזכרתי פעם שהרמב״ם בשורשים, יש לו 14 שורשים על מניין המצוות, אז הוא כותב שם באיזושהי הערה בשורש הראשון או השני, אני לא זוכר, אחד משניהם, נדמה לי שבראשון, הוא כותב שם שהבאתי את השורש הזה למרות שהוא פשוט, בגלל שבהג טעה בו, בגלל שטעו בו אחרים, תמיד שהוא אומר שם אחרים זה בהג, בגלל שבהג טעה בו, כן, שלא מונים מצוות הרבנן. מה לומדים מכאן? איזה שורשים הרמב״ם מביא? באופן עקרוני יש הרבה כללים ששולטים על מניעת המצוות, הרבה יותר מ-14. למה הוא הביא 14? אחת משתיים. או שהם מחודשים, שצריך להגיד אותם כי בלי שהוא יסביר אותם, אז אנשים לא יחשבו שזה נכון. או שלמרות שהם פשוטים, אבל אם מישהו מתווכח עליהם, אז בכל זאת צריך להביא את זה. כדי להראות שהוא טועה. כן? למרות שהשורש מצד עצמו הוא פשוט לגמרי. אז זה מה שהרמב״ם למשל אומר על השורש הראשון ועל עוד שורשים, אבל הוא מביא דברים גם אם הם פשוטים, כל עוד מישהו חולק עליהם. אז פה בהקשר הזה, בעל העיקרים כותב את זה כדבר פשוט. אני ככה משקיע הרבה זהה כדי להסביר את זה ולהגן על זה ולטעון לטובת התזה הזאת. פשוט יש הרבה אנשים לא מסכימים, או כמעט כולם לא מסכימים. אבל זה באמת פשוט. זאת אומרת, אי אפשר להגיד אחרת. זה לא דבר מחודש במיוחד. טוב, בכל אופן, דיברנו גם בפעם הקודמת על השאלה, אז איך בכל זאת ייתכן כופר? זאת אומרת, אם מישהו מגיע למסקנה מסוימת שהיא כפירה, זאת אומרת שהיא לא מתאימה לעיקרים שקיבלנו במסורת, כן? אז הוא לא כופר. אז מי זה כן כופר? מישהו שיודע שהעיקרים האלה נכונים ובכל זאת כופר בהם? זאת אומרת, לא הגיע בעיונו למסקנה הזאת, אבל בכל זאת מחזיק בה. אז הוא לא מחזיק בה, אם הוא לא, זה הצד השני של המטבע. הרי דיברנו, זאת אמונה בעובדות. אז אם אתה באמת לא מאמין בעיקר הכפרני, זאת אומרת, באנטי עיקר, אז מה פירוש שאתה מחזיק בו? אז אתה לא מחזיק בו אם אתה לא מאמין בו. איך יכול להיות כופר לפי ההגדרה הזאת? אז הבאתי בשביל זה את האינדיק ואת כל הסיפור שם, כן? איך יכול אדם לחשוב משהו שהוא לא באמת חושב אותו? כן, שזה נשמע קצת אוקסימורוני, כן, אבל כן, אנחנו יצורים מורכבים, ולפעמים בן אדם, גם דבר שבתוכו פנימה הוא יודע שהוא לא נכון, היצרים וכל הנפש המפותלת שלנו, יכולים לפעמים ליצור מצב, ותיארתי את זה בהרחבה הפעם קודמת, יכולים ליצור מצב שבו אני משכנע את עצמי שזה כן נכון, ואני באמת חי כך, למרות שבתוכי פנימה עדיין יש איזושהי נקודה שבה אני יודע שזה לא נכון. וכנראה שזה המודל שיכול להסביר את תופעת הכפירה גם לפי ספר העיקרים, אחרת פשוט אין כפירה. זאת אומרת, או שאתה מאמין בזה באמת, ואז אתה לא כופר, כמו שהוא אומר פה. אם אתה לא מאמין בזה באמת, אז שוב פעם אתה לא כופר, כי אתה לא מאמין בעיקר הלא נכון, כן, בזה שאין משיח, אוקיי? אז מה נפשך אתה לא כופר? בין אם אתה כן מאמין בזה, בין אם אתה לא מאמין בזה, אתה לא כופר. אז אין כופר. אז לכן אני אומר שמושג האמונה בעצמו, כנראה יש איזשהו מצב מורכב יותר. לא תוכן האמונה, אלא מנגנון האמונה בעצמו. יכול להיות מצב שבתוכי פנימה אני יודע שמשהו נכון, אבל עדיין אני אוגדר כמישהו שלא מאמין בו. כי אני בניתי לעצמי איזושהי תיאוריה, שכנעתי את עצמי בזה, מכל מיני סיבות, בזה שהדבר הזה לא נכון. למרות שבתוכי פנימה אני יודע שכן, והבאתי לזה, כן, את הרמב״ם שקופים אותו עד שיומר רוצה אני, ואת האינדיק, כן, של רב נחמן, הסיפור של האינדיק ועוד. בכל אופן, אז זה מה שראינו ב...
אבל בתוך תוכו.
מה?
בתוך תוכו הוא מאמין. בתוך תוכו הוא מאמין?
כן.
לא, אז יש לו תאווה לאיזה משהו, אז הוא המציא איזה תיאוריה, אבל הוא לא באמת מאמין בזה. מה כל כך כופר בזה? מה נורא כל כך?
מה זה לא
באמת? הוא חושב כמו כל החוטים, כמו כולם.
מה זה נקרא לא באמת מאמין בזה? הוא כן באמת מאמין בזה. בחוץ, במודע שלו.
לא, אבל בשורש נשמתו הוא לא מאמין.
נכון.
בסדר. אז למה זה כל כך נורא? אז בסך הכל הוא חוטא בזה שהוא תאב לאכול מאכלים לא כשרים, מאכלות האסורות. אוקיי, אז אנחנו עושים כבר כופר.
הוא חוטא עוד יותר בזה שהוא בונה תיאוריה שמצדיקה את זה. כן, נכון? מה הבעיה?
מה כל כך אסון בזה?
מה אסון בלהצדיק את דעה לא נכונה באופן כללי, אתה יכול לשאול.
לא, לא. עומדים שני אנשים שבשביל לאכול לא כשר.
אם בתוכו פנימה הוא גם לא מאמין בזה, אתה מבין למה זה נורא כל כך?
אחד אומר
מולה, הוא גם לא מאמין, אין, הוא כופר גמור עד שורש נשמתו. זה כן ברור לך למה זה נורא?
לא, יופי, אם אמר רבי ספיר לנו שאין
לו ברירה,
הוא ענות.
אז מה אתה רוצה ממני?
לא הבנתי.
אתה לא שואל עליי, אתה אומר, מה הרבי להיות כופר? בסדר, שאלה מצוינת.
לא, מה פתאום?
אני מדבר על זה.
לא, אני, הרבי הסביר לנו. לא מדברים על מישהו שהוא באמת טועה והוא ענות והוא מאמין, אין לו ברירה, כי זה מה שצריך לשמותו, זה אנחנו יודעים ש... הוא ענות ואין מה לעשות. מדברים על אדם שבשורש נשמתו מאמין, אבל הוא רוצה לאכול לא כשר, ולידו יש אדם אחר שגם רוצה לאכול לא כשר. ושניהם אוכלים לא כשר. אחד אומר, אני יודע שכתוב, אני מבין, אני מצפצף. אחד אומר, קשה לו יותר לצפצף. לא נעים לו, זה קשה מול כל המורשת, מול המסורת, מול ההלכה, אז הוא ממציא לו איזה תיאוריה, ומערבד את האמונה.
אוקיי, מה השאלה?
הוא צריך להיות כופר גדול. מה כל כך, למה הוא יותר חמור? השני נראה לי יותר חמור.
אז הבנתי, זה מה ששאלת גם קודם, אז אני אענה את מה שעניתי קודם. אם היה מישהו שעד שורש נשמתו לא מאמין בכלום, את זה אתה כן מבין למה זה כל כך נורא? כן או לא?
אני אומר, הוא אנוס, אין לי מה לעשות.
זה נורא או לא נורא, אני שואל.
נורא, ודאי שזה נורא.
זה נורא? למה זה נורא? מה הרע בלהחזיק בדעות לא נכונות?
עוד פעם, אם יש לזה משמעות...
לא יודע, שום משמעות. אני שואל, מה הרע בלהחזיק בדעות לא נכונות?
חשוב להאמין באלוקים. חשוב להאמין
לי תשובה על זה, אני אענה לך על השאלה שלך את אותה תשובה.
לא, אבל פרוב עוד פעם, בשורש נשמתו הוא כן מאמין.
נו, אז עוד יותר טוב, אז מה, לא הבנתי, אז מה... אז עוד יותר גרוע, זאת אומרת, אז בשורש נשמתו הוא מאמין, ובכל זאת הוא בונה לעצמו תיאוריה וחי תיאוריה שהיא לא נכונה, עוד יותר גרוע מאשר מישהו שגם בשורש נשמתו לא מאמין.
גם העמוק שלו זה שהוא רוצה לייתר לעצמו את ההריות.
לא, זה הסיבה. לא, זאת הסיבה. הפגם העמוק זה שהוא מחזיק בתפיסות לא נכונות. הסיבה
לא
שהוא מחזיק בתפיסות האלה, זה כדי להצדיק לעצמו את
המחזיק שהוא רוצה. אבל הוא לא מחזיק בהם. הוא לא מחזיק בהם.
כן
הוא לא יכול גם להחזיק גם לא להחזיק.
הוא כן יכול.
איך יכול?
עוד פעם, חוזרים לוויכוח מפעם קודמת. כן, הוא יכול. כן, זה האינדיק, בדיוק. כן, זה מה הוא מחזיק בזה, הוא מאמין בזה. חד משמעית. הבאתי לזה דוגמה. כן, בן אדם אתאיסט. שהוא מחויב למוסר, הוא דורש מכולם התנהגות מוסרית, דיברנו על זה פעם קודמת, נדמה לי. הוא מחויב למוסר, הוא דורש מכולם התנהגות מוסרית וכדומה. תעדכני אותי. צפויה פה אזעקה, אז יכול להיות שאני אהיה אזרח נאמן ואתם תסלחו לי. הרצליה, פתח תקווה, ירושלים, יש פה איזו התראה מוקדמת של פיקוד העורף. טוב. אם יהיה משהו, אז אנחנו נצטרך להפסיק, אנחנו צריכים להיות ממושמעים. אז רגע. הרצון לעשות עבירות, זאת המוטיבציה למה אני מפתח את התזה או את התיאוריה השגויה הזאת. הבעיה היא בהחזקה בתיאוריה השגויה, לא בהשלכות. ההשלכות זה לחוד, זה גם עבירה, אבל זה עבירה רק של עצמה. התפיסות השגויות הן העבירה. עכשיו, אם אתה לא מוכן לקבל שהתפיסות השגויות הן עבירה, זה בסדר, אני יכול להבין את הטענה שלך. אבל אז הטענה שלך היא לא כלפיי, אלא באופן כללי, כלפי מושג הכפירה בכלל. אני בסך הכל רק מסביר את מושג הכפירה, איפה הוא נמצא. זה הכל.
אבל אם הבית דין היה לוקח גם את הכופר הזה, ומכיר אותו עד שיאמר, אני חוזר לאמונה שאני בעצם לא מתנשבתי מאמין בה, אז הכל היה בסדר, נכון?
אז גם הוא לא חי את האמונה. אז הוא לא חי את האמונה השגויה הזאת.
חי וחסידים.
אז הוא לא חי את הדעה השגויה הזאת, ברור שזה בסדר גמור. מה הבעיה? חזר בתשובה. הנה, מגיע הזקה, אז תרשו לי.
שמעתי.
הצו הקטגורי.
יש גם בשיעור, הם כולם הולכים.
אוקיי.
נחזור?
כן, כן, עוד עשר דקות או משהו שצריך לחכות.
סדר גודל של כמיליון איש למרחבים המוגנים, ומהצד השני לפחות בינתיים אנחנו לא רואים תגובות, והשאלה אם זה קשור גם למה שקורה בערב הסעודית וקטר, אותו ביקור של הנשיא טראמפ, אבל בשורה התחתונה טיל אחד ששוגר מתימן לשטח ישראל, יורד בהצלחה על ידי מערכת חן שלוש, ועדיין נגיד גם בשעה הזו, אין עדיין אישורים לצאת מהמרחבים המוגנים, ראינו בעבר לא פעם שגם אחרי 7 ו-8 דקות דני, שברי מיירט נפלו, גרמו לנזקים, עלולים לגרום גם לנפגעים, ולכן לא לוקחים סיכונים, ופחות לא רוצה לעשות המשפטים של המרחבים המוגנים, עד
לא כולם בחיים? אוקיי. טוב, אז בואו נמשיך. וגדולה מזו כתב הראב"ד ז"ל, שאפילו המבין עיקר מעיקרי התורה בחילוף האמת, מפני שהוא טועה בעיונו, אין ראוי לקוראו מין. שכך כתב בספר ההשגות על מה שכתב הרמב״ם ז"ל, שאומר שהשם יתברך הוא גוף ומין. וכתב עליו הראב"ד ז"ל, אמר אברהם, אף על פי שעיקר האמונה כן הוא, המאמין היותו גוף, מצד תפיסתו לשונות הפסוקים והמדרשות כפשטן, אין ראוי לקרותו מין, עד כאן לשונו. כן? אז עוד פעם, לא יודע למה זה נקרא גדולה מזו, זה בסך הכל עוד הדגמה למה שבעל העיקרים כתב למעלה. וזה הדרך ייראה אמיתי ונכון, ממה שנמצא לרבותינו ז"ל אומרים על אלישע בן אבויה, שובו בנים שובבים, חוץ מאלישע, אחר, שיודע בוראו ומתכוון למרוד בו. הנה בערו בפירוש, כי מי שיודע האמת ומתכוון להכחישו, הוא מכת הרשעים, שאין ראוי לקבל אותו בתשובה. אבל מי שאינו מתכוון למרוד, ולא לנטות מדרך האמת, ולא לכפור מה שבא בתורה, ולא להכחיש הקבלה, אלא לפרש הפסוקים לפי דעתו. אף על פי שיפרש אותם בחילוף האמת, אינו מין ולא כופר חלילה. כן, אז פה, אפרופו מה שדיברנו קודם, אז אלישע בן אבויה, כן, זה המודל האידיאלי של הכופר, אז הוא יודע את בוראו ומתכוון למרוד בו. עכשיו, מה זאת אומרת יודע את בוראו ומתכוון למרוד בו? אם הוא יודע את בוראו, אז, 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 אז באיזה מובן הוא מורד? אז אתם יכולים להגיד, הוא לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה לא כופר, זה מישהו שלא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מה שאלישע בן אבויה כפר, לפחות בתיאור של הגמרא, זה על אריכות ימיו של מכבד הורים ומשלח הקן וכדומה, שבעצם אומר איפה אריכות ימיו של זה וכו', בעצם לא מאמין למה שכתוב בתורה. עכשיו, מה הפירוש הזה? הוא אומר שהוא לא מאמין למה שכתוב בתורה. אז זה לא... אז זה באמת המסקנה העיונית שלו. אז מה אתה רוצה ממנו? לא, אבל הוא לא מאמין למה שכתוב בתורה, אבל הוא מבין שזה מה שכתוב בתורה. זה לא שהוא מציע פרשנות אחרת למה שכתוב בתורה. הוא אומר, לא, בתורה כתוב שמי שמשלח תקן ומכבד הורים, הוא יאריך ימים. אין לי פירוש אחר לפסוקים. לכן הפסוקים האלה לא נכונים, כי אני רואה עובדתית שזה לא מתקיים. והוא לא מציע פרשנות אחרת לפסוקים. אם הוא היה מציע פרשנות אחרת לפסוקים, הוא לא היה כופר. רק בגלל שהוא לא מציע פרשנות אחרת לפסוקים, אלא יוצא נגד מה שכתוב בפסוקים, אז לכן הוא כופר. עכשיו, פה גם כן יש מקום לדון. אז מה זאת אומרת, יודע את ריבונו, הוא מורד בו. הוא יודע שזה נכון? הוא לא יודע שזה נכון. הוא יודע שזה מה שכתוב בפסוקים. לא שהוא יודע שזה נכון, אתם מבינים? זה עדין קצת הנקודה הזאת. זאת אומרת, אם הוא היה, אם יודע את ריבונו, מתכוון למרוד בו, אם אני מפרש את זה כפשוטו, הכוונה, הוא בעצם יודע שכן יש אריכות ימים, ובכל זאת הוא אומר שאין אריכות ימים. אבל הוא יודע בליבו שיש. זה היישום הפשוט של יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. אבל בפשטות זה לא הסיטואציה. הסיטואציה היא שהוא יודע שזה מה שאומרים הפסוקים, הוא לא מציע להם פירוש אלטרנטיבי, אבל הוא לא מקבל את זה. למרות שזה מה שאומרים הפסוקים, אוקיי? אז זה כן כופר, למרות שעוד פעם, הוא באמת ובתמים לא מקבל את זה, הוא הגיע למסקנה שהוא לא, מבחינתו זה עובדה אמפירית, שזה לא קורה, אוקיי? אז מה לעשות שהפסוקים אומרים את זה ואני לא מקבל? עוד פעם, הוא כופר בתורה, לא בקדוש ברוך הוא, הוא כופר בתורה. אין? זאת אומרת, אז נכון שזאת מסקנתו הפילוסופית, זאת אומרת, הוא הגיע למסקנה הזאת והוא באמת מאמין בה. אבל בתורה כתוב אחרת, וכל עוד לא יצא את הפירוש אחר, זה כן נקרא כופר. זה בדיוק מקביל למה שאמרתי למעלה, שהבעל העיקרים רואה יותר בחומרה את מי שכופר בתורה מאשר מי שכופר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם הוא היה אומר, תראה, מה שכתוב בתורה, זאת אומרת, אם הוא היה מפרש אחרת את מה שכתוב בתורה, אז בעצם הוא היה טועה, הוא היה עושה נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל הוא לא כופר בתורה, כי מבחינתו התורה אומרת משהו אחר, הוא הציע פירוש, פירוש אחר, אוקיי? אבל אם הוא לא מציע פירוש אחר, אז הוא בעצם אומר, התורה אומרת באמת את זה, אבל אני לא מקבל. למה אני לא מקבל? שתי אפשרויות. או שאני לא מקבל למרות שהתורה אומרת את זה, כי אני לא מקבל את התורה. אוקיי? זה כופר אחד. אפשרות שנייה, אני לא מקבל את זה, כי יש לי תיאוריה, כמו שאמרתי קודם עם האינדיק. זאת אומרת, אני יודע בתוכי שזה נכון, לא רק שהתורה אומרת, אני גם יודע שזה נכון. אבל בניתי לעצמי תיאוריה שתצדיק את הרצון שלי לחתור, לעשות כל מיני דברים שאני לא אמור לעשות, ואני הפנמתי את זה, ועכשיו אני חי את התיאוריה השגויה הזאת. אבל בתוכי פנימה, יכול להיות שזה לא נכון. וגם זה נקרא כופר. זאת אומרת, אלה שתי האפשרויות שאני יכול לראות פה, איך הדבר הזה בעצם מצביע על כפירה. כי הוא מציע פירוש אחר, כמו שאמרתי קודם, אז לפי בעל העיקרים הוא לא כופר. אוקיי? וזה הדרך ייראה אמיתי ונכון, ממה שנמצא לרבותינו ז"ל, אומרים על אלישע בן אבויה, שובו בנים שובבים, חוץ מאלישע, רגע, זה קראנו, שיודע בורו, הוא מתכוון למרוד בו, כן? יודע בורו, הוא מתכוון למרוד בו, אבל אם הוא לא יודע את בורו, כן? הנה בערו בפירוש, כי מי שיודע האמת, הוא מתכוון להכחישו, הוא מקראת הרשעים שאין רואי לקבל אותו בתשובה. אבל מי שאינו מתכוון למרוד, ולא לנטות מדרך האמת, ולא לכפור מה שבא בתורה, לא להכחיש הקבלה, אלא לפרש הפסוקים לפי דעתו, אף על פי שיפרש אותם בחילוף האמת, אינו מין ולא כופר חלילה. כן? זה אפרופו רב חיים שדיברנו עליו, שאומר שפיקוירס באונס הוא נבח אפיקוירס. כן? הוא עדיין אפיקוירס, למרות שזה באונס. כן? אז אם אתה רוצה להגיד לי טענה עובדתית, עובדתית הוא אפיקוירס, כי הוא מאמין בדבר לא נכון. אוקיי, היית אומר אפיקוירס במובן הנורמטיבי, שכך גם צריך להתייחס אליו, אז בעל העיקרים שולל את זה על הסף. ואת הוא לא מקבל את זה.
הבנתי מה... לא הבנתי מה אלישה עשה אחרת מהחכמים. גם החכמים מפושטים את התורה שהכיבוד אב ואם אמור לגרום אריכות ימי. גם הם לא חולקים על זה שאנשים מתים בסוף. הם לא חולקים על הסיפור שאישה בן אבויה אמר.
נכון, אבל הם הסיקו את המסקנות שלו, מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? מה היה המסקנות שלו? שמה שכתוב
לא נכון. שמה שכתוב בתורה לא נכון.
גם הם מפושטים את התורה ככה, והם לא מתפקשים את זה שהמציאות הכחישה את זה.
הם לא טוענים שהתורה לא נכונה.
אבל במשוואה הם לא מתווכחים בכלל. הם לא מתווכחים במשוואה.
ברור שהם מתווכחים. את העובדה, ברפואה אלטרנטיבית, יבוא מישהו ויספר לי, תשמע, הסבתא שלי אמרה אברה קדברה 3 פעמים כל בוקר, והתרפא מסרטן שהרופאים התייאשו ממנו.
אז אני אעשה פרשנות אחרת.
אז אני את ה... לא, אני לא אעשה פרשנות אחרת. אני מקבל את העובדה הזאת, זו עובדה נכונה לגמרי. עכשיו השאלה היא מה אני עושה עם זה, האם אני טוען אוקיי להגיד אברה קדברה כל בוקר 3 פעמים זה מרפא סרטן, או שאני אומר לא, היה פה איזשהו ריפוי פלצבו, ריפוי ספונטני, מה שלא יהיה. זה שתי גישות, את העובדות אני מקבל, השאלה היא מה אני עושה עם העובדות, אוקיי? גם פה אותו דבר, את העובדה שמישהו הלך שילך תקן וקיבד הורים ומת מיד, אוקיי, זאת עובדה, אני מניח שגם חכמים אחרים קיבלו אותה, אבל הם אומרים, אוקיי, זה יכול לקרות, אבל באופן כללי זה כן מביא לאריכות ימים. יש, כמו שהחזוניש אומר, כן, לא החזוניש, רבל חונון, סליחה, רבל חונון שהוא אומר, כתוב שהמבדיל על הכוס, אבי אין לו בנים סחרים, כן, למה נזכרתי בחזוניש? כי החזוניש כנראה הבדיל על הכוס, נכון? אבל לא היו לו בנים סחרים. אז מה לעשות? אז רבל חונן אומר, מה זאת אומרת? המבדיל על הכוס זה גורם לכך שיהיו לך בנים סחרים. אבל יש שיקולים אחרים שיכולים לסתור את זה. כן, מי שלא זהיר בנדרים, בניו מתים. בעוון נדרים, אוקיי? אז אם יש מישהו שהוא מבדיל על הכוס, אבל הוא לא זהיר בנדרים, מה עושים איתו? אז הוא צריך לקבל בנים ולהרוג אותם, נכון? זה מה שאמור לקרות. אז במקום זה, הקדוש ברוך הוא כבר, כן, הפוך הם עטרת למה לי. הקדוש ברוך הוא כבר אומר, אוקיי, אז לא ניתן לו בכלל בנים.
אני דגים לא כתוב שלא יהיה, אני דגים כתוב שיהיה ומת וימות.
לא הבנתי.
אנחנו בגמרא גם העמידה, בדגים כתוב מפורש, שיהיה לו וימות וצעירים.
ברור, אני אמרתי את זה. אבל עדיין, מה קורה אם מישהו מבדיל על הכוס? בסדר?
אז בגלל שהוא הוביל, אז לא היה לו
ויש לו אבון של נדרים. בהחלט יכול להיות שהעונש יינתן בהפוך המטרת, כן? זאת אומרת, בשביל מה אתה צריך את זה? זאת אומרת, אל תיתן לו ילדים בכלל, במקום לתת לו ולהמית אותם. אוקיי? זה בסדר. זה, אז את, מה, מה, מה זה אומר? זה אומר, דברתי את זה כשדיברנו על הוקימתות, לא בסדרה הזאת, באחרים. הטענה היא שעיקרון, גם עיקרון מדעי וגם עיקרון תיאולוגי, אם תרצו אצל חז"ל, הוא עיקרון כללי. דוגמה פרטית לא סותרת אף פעם עיקרון כללי. זה פופר חשב שכן, אבל תומס קון העמיד אותו על טעותו. דוגמה פרטית לא סותרת עיקרון כללי, בטח לא אם הוא עיקרון סטטיסטי, אבל אפילו לא עיקרון דטרמיניסטי. אלא מה? יכול להיות שיש מקרים מסוימים שבהם יש עוד השפעות אחרות שמקזזות את ההשפעה הזאת, ולכן אני לא מסיק מכאן שלא צדקו חז"ל בזה שהמבדיל על כוס אבין לו בנים זכרים. הם צודקים לגמרי. זה 100% נכון. 100%, אוקיי? זה חוק טבע, אוקיי? ועדיין יכולים להיות מקרים שלא יהיו לך ילדים, כי יש עוד חוקי טבע, שגם הם 100% נכונים. ומה קורה כששניהם מתנגשים? אז צריך להגיע לאיזושהי תוצאה שמצייתת באיזושהי צורה לשניהם. אז אתה לא יכול
להיות
ילדים.
אחד יכול לגבור באמת.
לא שומע?
גם אחד יכול לגבור, לא חייב להיות סיסטם באמת.
לא שומע.
יכול להיות ש... אני אומר, אחד יכול לגבור גם על השני, לא חייב להיות שסיסטם בסוף יתקיימו.
נכון, זה מה שאני אומר, זאת אומרת, איפשהו אתה צריך לפרנס את שניהם, אז לא שאחד יגבר, או שאתה תמצא מיצוע ביניהם, או לא יודע, יקרה משהו שהוא לא מתאים לגמרי לאף אחד משני הכללים, או לאחד משני הכללים, לפחות, אוקיי? וזה לא סותר את הכלל. עכשיו, אותו דבר פה, אז כתוב, למה אני אריכון ימיך? מה אני אומר? כמו רבל חונון. נכון, זה גורם לאריכות ימים, אבל יש עוד שיקולים שיכול להיות שבגללם הקדוש ברוך הוא בכל זאת מחליט להרוג מישהו. למרות שמגיע לאריכות ימים על שילוח הקן ועל כיבוד הורים. כי מסיבות אחרות הוא, לא יודע מה, הוא רצח בשגגה. בסדר? הוא רצח בשגגה, ולכן מגיע לו, צריך לזמן אותו לפונדק אחד, כמו שהגמרא במכות אומרת, והוא צריך למות. אוקיי, אז מה עושים עם זה שהוא שילח את הקן וכיבד הורים? אין מה לעשות, זה מתנגש. אבל זה לא אומר שהכללים האלה לא נכונים. אני לא כופר בגמרא בגלל זה. לא בגלל זה, אני כופר בגלל דברים אחרים. אבל לא בגלל הדבר הזה אני כופר בגמרא. באמירות האלה של הגמרא, כן? אלא פשוט אני אומר, כל האמירות נכונות ודווקא בגלל זה, הן לא יכולות להתקיים בבת אחת, נכון? לעומת זאת יבוא מישהו אחר ויגיד, לא, מבחינתי, אם זה לא יתקיים פעם אחת, הוא פופריאני, הוא לא קוני, הוא פופר. זאת אומרת, אם יש דוגמה אחת נגדית, התיאוריה הופרכה. אם בן אדם שילח את הקן וקיבל דורים, והוא נפל ומת, זה אומר, זה לא נכון. זאת אומרת, הפילוסופיה של המדע שלו לא מספיק מתוחכמת. הוא פופריאני, אוקיי?
האמת אז... שבגמרא זה נשמע יותר רגישי גם.
לא שומע?
האמת שבהבנה של הגמרא שם זה נשמע שיותר רגישי הפריע לו.
מה, אצל אלישע בן אבויה?
זה יותר פרצות, כן.
בסדר, לא נכנס עכשיו לנבחי נפשו של אלישע בן אבויה. אז זאת הייתה הטענה. אז אותו דבר בעצם קורה גם כאן. אתה יכול להגיד, תראה, אני מכיר, אני רואה ש... אני רואה ש... שהדבר הזה לא מתקיים, ולכן אני מסיק מסקנה, אוקיי, אז אם ככה, זה לא נכון. זהו. מישהו אחר יכול להגיד, לא, זה נכון, אבל יש כללים אחרים שיכולים לשבש לפעמים את פעולתו של הכלל הזה. הראשון יהיה כופר, והשני לא יהיה כופר. למרות ששניהם מסכימים לעובדות. קודם שאלו אותי, הרי לעובדות גם חכמים אחרים מסכימים. ברור. השאלה רק איזה מסקנה אני מסיק מהעובדות האלה. כן.
אבל נביאי ישראל, נביאי ישראל באים כל הזמן בתרוניות אל אלוהים. ירמיהו אומר, מדוע דרך רשעים צלחה? אז הוא הולך על הצד ההפוך. הוא אומר לאלוהים, תשמע, אתה מבטיח כל מיני הבטחות לצדיקים, בסוף אתה נותן הצלחה לרשעים. אז מה, ירמיהו כופר?
הפוך. מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? אז זה כמו רב חיים וולוז'ינר. כן, רב חיים וולוז'ינר מביא ראיה, זאת אומרת, הוא טוען טענה של ללמוד הלכה זה יותר חשוב מאשר תהילים וזה, למרות שתהילים מביא לדבקות, כן, נגד החסידים. והראיה שלו זה מדוד המלך, שביקש מהקדוש ברוך הוא שתהילים יחשב בעיניו כמו עיסוק בנגעים ואוהלות. אז הוא אומר, אנחנו רואים שנגעים ואוהלות זה העיקר ותהילים לא, ואז הוא מוסיף עוד הערה משעשעת, זה חפ, כן, חפ ישיבתי כזה. הוא אומר לו, וחוץ מזה גם לא כתוב שהקדוש ברוך הוא נענה. זה שדוד המלך ביקש זה יפה, אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא הסכים לבקשה? זאת אומרת, לא, זה לא רק מהאהבה אמינה של דוד המלך הראיה, אלא גם אין תשובה. כן, זאת אומרת, אותו דבר בעצם אני רוצה לטעון כאן. הנביאים שואלים את הקדוש ברוך הוא מדוע דרך רשעים צלחה, אבל לא כתוב מה התשובה שלו. התשובה שלו הייתה בדיוק זאת, דרך רשעים צלחה, כי יש לי עוד שיקולים. כן, השאלה מה המסקנה שמסיקים, לא איזה שאלה שואלים. כולם שואלים את השאלה. השאלה היא איזה תשובה אתה נותן לך, או בהיעדר תשובה מה אתה עושה.
עצם השאלה מראה שאני מטיל ספק בכך שמי שצדיק...
לא מטיל ספק, אני מבקש הסבר. אמרת לי שצדיקים יוטב להם, אוקיי? איך זה יכול להיות? דרך רשעים צלחה. תן לי הסבר. וההסבר שהוא נתן לו זה ההסבר של בעל חונו לצורך הדיון, כן? סתם, רק
בשביל ההתקמה. אבל אני מוכרח לומר לאורך כל הדיון, אני לא נכנס עכשיו לשאלה איזה עונש יש לכופר או איזה עונש אין לכופר. אני שואל, למה זה בכלל חשוב? מה בן אדם חושב בנבחי נפשו? אתה תסתכל עליו, מקיים מצוות, לא מקיים מצוות, מתנהג יפה. מה?
למה לקיים מצוות זה חשוב?
לא, מי שמאמין בשזו התורה, בקיום המצוות, אז אני רוצה, אז אני מסתכל.
התורה זה גם האמונות הנכונות, מה זאת אומרת?
אבל האמונות הן סיפור שלך עם עצמך, זה לא סיפור של התנהגות בחוץ.
סיפור של מה שאני אוכל, זה סיפור שלי עם עצמי. מה זה עסק שאני אוכל?
בסדר, אני באמת לא הולך לבדוק מה אתה עושה בתוך הבית שלך, מה אתה אוכל.
אין בעיה, לא אתה, הקדוש ברוך הוא, אני שואל. אני לא הולך לבדוק אף אחד, אבל הקדוש ברוך הוא, למה הוא בודק?
אז אם הקדוש ברוך הוא, אז אני לא צריך להתחיל לתת את ההגדרות לכפירה, אז אני אשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, הוא ידע בדיוק מה אלישה בן אבויה, חשב למה אלישה בן אבויה.
אני רוצה לדעת מה טוב בעיניו ומה לא טוב בעיניו.
כדי מה?
כדי לדעת מה לעשות.
טוב, אבל גם...
לא יודע, הפחד מבית דין דווקא. אני רוצה לדעת מה נכון לעשות, מה מצופה ממני לעשות. אז אני רוצה,
אז,
לא,
אז...
אנחנו מבררים, זו שאלה מעניינת, בשורש ה-14, יש שם, הרמב״ם יוצא נגד בהג, שבהג מונה את העונשים. אז הוא אומר, בין היתר הוא גם מונה את הקרת, בתור אחד מתרי"ג מצוות. והרמב״ם שואל עליו, מה זה מצווה עלינו? הקרת זה הקדוש ברוך הוא מחריט, מישהו שמגיע לו קרת. מה זה קשור אלינו? איך זה מצווה? מה... מילא עונש בית דין, כן, מיטות בית דין, מלכות, דברים כאלה, יש מצווה, כי בית דין צריך לבצע משהו. אבל בנושא הקרת, איזה משמעות של מצווה יש כאן? מה המצווה בזה? הקדוש ברוך הוא מחריט מישהו או לא מחריט מישהו? התשובה הפשוטה לזה, לדעתי, זה קודם כל, אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג לאור דעתו של הקדוש ברוך הוא, על מעשים שונים. אם אנחנו מבינים שזה מעשה שיש בו קרת, אז אנחנו נתנהג באופן מסוים שנגזר מזה. ולכן לענייננו זה חשוב. זה עוד לא אומר למה זאת מצווה, זה רק אומר למה חשוב לדעת את זה. השאלה היא למה זאת מצווה, זאת עוד שאלה, יכול להיות שבגלל שחייבי קריטות שלקו נפטרו מידי קריטתן, אז יש עניין להלקוט אותו כדי לפתור אותו מהקרת. כן, זה הפולמוס השמיכה בצפת במאה ה-16, בעצם נסוב סביב הנקודה הזאת. אתם רצו לחדש את השמיכה כדי להלקוט חייבי קריטות, אנוסים, כל מיני כאלה, להלקוט אותם כדי להציל אותם מקרת. זאת הייתה המוטיבציה בעצם לחדש את השמיכה. אז אנחנו רואים שזה נפקא מינה גדולה לשאלה האם מישהו חייב קרת או לא חייב קרת. בית דין צריך לדעת האם להלקוט אותו כדי לפתור אותו מהקרת. אוקיי? אז יש פה אפילו השלכה מעשית. אז זה אפילו מסביר לא רק למה חשוב לדעת את זה, אלא גם למה זאת יכולה להיות מצווה. בסדר? אבל לענייננו, אני לא רואה הבדל בין דרישות להחזיק באמונות נכונות, לבין דרישות לא לאכול חזיר או לשמור שבת. אני לא מבין לא את זה ולא את זה, למה זה חשוב, אבל אם בכלל הייתי צריך להמר, אז דווקא אמונות נכונות נראה לי הרבה יותר חשוב מאשר לא לאכול חזיר.
כן, אבל האמונות הנכונות הן דיון שלך בפני עצמך.
גם החזיר.
אז אתה, מה?
גם החזיר.
חזיר, מפני שאתה הולך למסעדה עם חברים,
לא הולך למסעדה חזיר, עם לא שום חברים, אני אוכל בבית חזיר, אז תאסור חזיר במסעדות. מה? לא, זה עניין שלי עם עצמי. יש הרבה מאוד איסורים שהם עניין שלי עם עצמי, אם אני מאסר או לא מאסר. עניין שלי עם עצמי. היום בטח, אם נותנים ללוי או לכהן, עוד, אולי. כל מיני דברים כאלה, תומה ותארה, כל עניינים שלי עם עצמי, מה זה עסק של מישהו? לתורה אכפת גם מה שהבן אדם עושה עם עצמו. זה אגב הבדל לעומת מערכות חוק, למשל. מערכות חוק לא אמורות להיכנס לי לצלחת. הן לא מוטרדות מהשאלה מה אני עושה או לא עושה ברשותי הפרטית. הן מדברות על מה קורה ברשות הרבים, על היחסים בין אנשים שונים, הן לא עוסקות במה שקורה לי בצלחת. אבל בשולחן ערוך יש ארבעה חלקים. שניים מהם זה חלקים משפטיים, אבן העזר וחושן משפט, שזה תחומים שכל מערכת משפט עוסקת בהם, ושניים מהם זה תחומים ששום מערכת משפט לא נוגעת בהם. אורח חיים ויורה דעה. אורח חיים ויורה דעה, בחלק גדול מזה, זה עניין של האדם עם עצמו. והתורה מתעניינת מאוד גם...
אבל האדם עם עצמו נוכח הדרישה לקיים מצוות ולא לעשות לאווים. אבל בנושא הזה של כפירה, זה כבר לא עניין שבא מישהו ואומר לך, אסור לכפור או מותר לכפור, כי אתה, אף אחד לא יודע מה הכוונה פה בכפירה עם עצמך, כי אתה מתדיין עם עצמך, אתה יכול גם לרמות את עצמך, ואף אחד לא ידע מזה.
אתה מערבב שני דברים, אני גם יכול לאכול חזיר ואף אחד לא ידע מזה. מה זה קשור? אם בסופו של דבר התורה מתעניינת בשאלה אם אני אוכל או לא אוכל חזיר, אני לא רואה שום מניעה שהתורה תתעניין בשאלה מה אני חושב.
אוקיי, ולגבי כפירה, איפה התורה מתעניינת בזה? איפה אתה רואה איזשהו... חוץ מאשר 13 העיקרים של הרמב״ם, איפה בתורה יש משהו שאומר מה אתה עושה עם עצמך?
לא, על זה אנחנו מדבר, 13 העיקרים של הרמב״ם אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים, זאת אומרת. שקראנו 13 העיקרים של הרמב״ם, בכל אחד מהם ראינו איפה הוא אמור להיות כתוב בתורה. או ששכנע אותנו או שלא, לא משנה. אבל הרמב״ם מוציא את זה מהתורה.
טוב, אוקיי.
עוד פעם, לפחות... הוא הוציא את אמיתותם של העיקרים האלה מהתורה. השאלה, האם זה בעייתי לא להחזיק בהם, זאת כבר טענה נורמטיבית, אוקיי? אז יש פה עוד מקום להתפלפל קצת. בסדר, בכל מקרה...
הרב, כן. לפי רב אלחונון שהרב הביא, לא מובנת כל כך הגמרא. ולא ידע רבי עקיבא שאמר, למען יתב לך ועשת הימים לעולם הבא. למה צריך להגיע רבי עקיבא ל... לפרשנות מאוד מאוד קשה, פרשנות הזו מאוד מאוד קשה, להגיד שהאריכות ימים זה בעולם הבא, לא ניכנס, זה ממש קשה לפרש את זה ככה, ולמרות הכל רבי עקיבא עשה את זה, הוא יכל לקחת אל רחונו, להגיד שזה לא מתקיים, זה בגלל שיש שיקולים אחרים, הוא נערבד בנדרים.
אז מאחת משתי אפשרויות, אפשרות אחת שהוא טעה באותה טעות של אלישע בן אבויה, למה אלישע בן אבויה לא הבין שיש תשובה פשוטה? אז גם רבי עקיבא טעה באותה טעות, א', ב', יכול להיות שרבי עקיבא היה לו שיקול יותר מורכב. הוא אומר, בסדר, זה שהוא מת אני מבין. אבל עדיין צריך להתקיים האריכות ימים. בסוף בסוף, את השכר על זה שהוא כשילח את הקן וכיבד הורים, הוא אמור לקבל. זה שהיה שיקול אחר שבגללו הוא מת, בסדר גמור. אבל מה עם ההבטחה לאריכות ימים? אז הוא אומר, זה ישולם לו בעולם הבא.
לא, אבל למה? פרשנות נורא פשוטה. הוא היה צריך לחיות רק שנה, ועכשיו הוא יחיה שנה וחצי וימות. מה... הקושי שלי הוא על רב אלחונון. אם אתה כל כך
תירוץ כזה, הטענה היא שהוא יאריך ימים, לא שיתווסף לו עוד חצי שנה. יאריך ימים, יגיע לאריכות ימים.
לא, אבל רב אלחונון הסביר לנו שעושים חשבונאות כזו.
לא, לא קשור לרב אלחונון. החשבונאות.
אני שואל על רב אלחונון, השאלה שלי זה רב אלחונון. הרב אמר הרגע שהפרשנות של רב אלחונון מביאה אותנו לאפשרות אחת להגיד שרבי עקיבא. שרבי עקיבא טעה, אותה טעות. כלומר, רבי חונה צדק, ורבי עקיבא לא חשב על רבי חונה. לא, זה לא קשה לרב. זה לא קושי על רבי חונה. אם הייתי שואל את רבי חונה, תגיד, הפרשנות שאתה נותן כרגע...
אם תשאל את רבי חונה, אני אענה לך, אם אתה שואל אותי, אם תשאל את רבי חונה, אז תשאל אותו. אם אתה שואל אותי, לא רואה שום בעיה בזה. נגיד שרבי חונה צדק ורבי עקיבא טעה. ברור, יש הרבה דברים שאני חושב שאני צודק ורבי עקיבא טעה. אז מה?
אבל זה לא יוצא, לא מחייב את רבי אלחונון לחשיבה נוספת, הפרשנות שאני נותן לגמרא היא...
אם רבי אלחונון היה חושב, אם רבי אלחונון היה חושב חשיבה נוספת, אז אני הייתי מייצג אותו. הוא היה חוזר בו, ואני הייתי אומר את מה שהוא אומר. בסדר? עכשיו אני אומר את זה בשמי, לא בשם רבי אלחונון. אוקיי? הוא שמרן, הוא לא היה יוצא נגד רבי
אלחונון. מה באמת רבי עקיבא? הוא לא יחד, זה לא כנשמע לי כזה עמוק להבין את
ההצבר. כמו שאמרתי קודם, אני אענה שוב. אין שום סתירה בין רבי עקיבא לרבי אלחונון. אין שום סתירה.
אבל הרב אמר שכן.
לא.
אמר אופציה ראשונה שכן.
לא, אמר אופציה ראשונה שגם אם יש סתירה, אופציה ראשונה שגם אם אתה צודק ויש סתירה, לא מפריע לי להגיד שרבי אלחונון צודק ורבי עקיבא טעה. אפשרות ב', אין בכלל סתירה. אז לא צריך להגיע לאפשרות א'. אין סתירה. למה?
כי למה לאריכות ימיך זה אומר אריכות ימים אובייקטיבית כביכול.
אריכות ימים אומרת שכאשר אתה משלח את הקן או מכבד הורים, מגיעה לך אריכות ימים, נקודה.
עכשיו, יותר ממה שהיה לפני ש...
לא, לא, אריכות ימים, אתה צריך להגיע לגיל 70 לפחות, בסדר?
מה זה 70? 70 לעומת אדם הראשון, זה כלום. מה זה 70? יש אריכות ימים
ויקטיבי? אני מדבר על אריכות ימים במונחים שלנו. 90, בסדר? לא משנה כרגע, מה...
במאה ה-21 או במאה הרביעי...
שמואל, שמואל, אתה סתם מתווכח. תבחר איזה מספר שאתה רוצה. מה שיקרה אריכות ימים, 117 שנים, בסדר? מה זה מה שמגיע לו? אוקיי?
שנה, עכשיו, אריכות ימים.
אז אתה מפרש ככה, ורבי עקיבא לא הבין ככה. עכשיו אני אומר, כיוון שהוא לא הבין ככה, וגם אלישע בן אבויה לא הבין ככה, אני עדיין טוען שאין סתירה לרב אלחונן. אין סתירה. למה? ושהטענה היא שמגיע לך אריכות ימים. אבל יש שיקול אחר שבגללו אתה חייב מיטה עכשיו, כי רצחת בשוגג. אז הורגים אותך בגלל שרצחת בשוגג, אבל עדיין זכאותך לאריכות ימים בעינה עומדת. בחשבון נותנים לזכותך אריכות ימים. מה עושים עם זה, אומר רבי עקיבא? אוקיי, בעולם הזה זה לא יסתדר. תקבל.
רגע, אבל למה אי אפשר? לפי רבי עקיבא, לפי רבי חונה, היה צריך, הם עשו את החשבון בעולם הזה, הוא לא אומר לעולם הבא. הוא אומר בעולם הזה לעשה את האיזון. אז מה פתאום צריך להכניס בעולם הבא?
רבי חונן לא אומר שום דבר, הוא אומר שיש איזון, זה הכל, אני לא מבין.
אז אם יש איזון, אז ארכת ימים, ארכת יותר ממה שיכולת להיות.
לא, עוד פעם, אתה יכול להציע הצעות כמו שאתה רוצה, לפרש את התורה באלף צורות, הכל בסדר. אני אומר לך איך רבי עקיבא פירש, ואני טוען שזה לא סותר את רבי חונן. אתה מציע אפשרות אחרת לפרש, זה בסדר גמור, זה יהיה הפירוש שלך. זה בסדר.
על מי אמר, רבי חונן, על מה
אמרת? לא לשאלה למה הפירוש שלך לא נכון. אני עונה על שאלה אחרת. מה פירש רבי עקיבא ולמה זה לא סותר את רבי חונן? זהו.
התורה אומרת שמי ש... על מי אמר הרב אמר שיהיה לו אבי אין לו בנים שרים?
מי ש... בנדרים, מי שלא זהיר בנדרים.
לא, ימותו. מי יהיה לו בנים שרים?
מגיע לכוס.
אז אם הוא יבדל, אבי אין לו בנים שרים. אז עכשיו הרב אומר שרבקון אומר שאבי אין לו בנים שרים וימותו זה בסדר, זה מסתדר מצוין. אבי אין לו וימותו, אבל ארכת הימים שהוא יחיה 10 שנים במקום... 20 שנה או 10 שנים
במקום
שנה, זה לא מסתדר.
עוד פעם, אני לא, כמה פעמים אני צריך לחזור, אני אומר עוד פעם, אתה מציע פירוש אחר, קיבלתי, הבנתי, רשמתי את הפירוש שלך, רבי עקיבא לא פירש כך, אוקיי? נכון? זה ברור, רבי עקיבא לא פירש כך. עכשיו אתה אומר לי, כן, אבל מה שרבי עקיבא לא פירש, סותר את רבי חונו. לא נכון, לא סותר. עכשיו אתה מציע פירוש שלישי, כל בסדר, פירוש נהדר, אבל רבי עקיבא לא סותר את רבי חונו, והוא פירש אחרת ממך.
מה שאני רציתי לטעון זה שרבי עקיבא בא ברמה יותר עקרונית. ברור שהיה אפשר לעשות איזשהו להמציא פירוש כלשהו כמו רבי חונון או עוד אחרים.
לא להמציא, זה פשוט פשוט. מי שאומר אחרת ממציא.
המצאה של רבי עקיבא, להגיד שארכת ימים לעולם הבא.
לא, רבי חונון.
לא, אני אומר רבי עקיבא.
זה המצאה. מה שרבי חונון אומר זה לא המצאה, זה פשוט פשוט. מי שאומר אחרת ממציא.
בסדר, אבל עובדה של רבי עקיבא יכול היה להסביר את זה, והוא לא הסביר, למרות שזה מאוד פשוט, מכיוון שהוא רוצה להגיד משהו יותר עקרוני.
לא, הוא לא יכול היה להסביר את זה, אני אומר שוב, בוא נשאר עולם, הוא לא יכול היה להסביר את רבי חונן. רבי חונן מסביר לך למה הילדים מתו. רבי עקיבא לא שואל למה הילדים מתו. רבי עקיבא שואל איפה אריכות ימים. אז הוא אומר, ההבטחה לאריכות ימים תתקיים. הילדים ימותו בגלל מה שרבי חונן אמר, למרות ההבטחה לאריכות ימים. איפה מתקיימת הבטחת אריכות הימים? שאלה אחרת, בעולם הבא. זה הכל, הוא שואל שאלה אחרת.
הרב הסביר מאוד יפה, דווקא כן, הרב הביא את רבי חונן על זה.
לא, לא. אני הבאתי את רבי חונן כדי להגיד למה הילדים מתים למרות שיש הבטחה לאריכות ימים. אני עכשיו שואל שאלה הפוכה. אוקיי, הילדים מתו. מה עם ההבטחה לאריכות ימים? תשובה, זה יתקיים בעולם הבא. זה כמו אלה ש... פותרים את בעיית הידיעה והבחירה. אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. הוא מעל הזמן, הוא יכול לדעת היום מה שיקרה מחר. אז הטענה שלי, זה שהם עונים על שאלה אחרת. הם עונים על השאלה, איך הקדוש ברוך הוא משיג את המידע מהעתיד? אני לא יודע להשיג את זה. אז הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הוא יודע להשיג את המידע מהעתיד. אבל זאת לא שאלת הידיעה מהבחירה. שאלת הידיעה והבחירה זה השאלה, אם הקדוש ברוך הוא היום יודע, איך יכול להיות שלי יש מחר בחירה חופשית? אז להגיד שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן לא עונה על זה.
להגיד בערכת הימים, להגיד בערכת הימים על עולם הבא, זה להגיד, יהיה לך שכר בעולם הבא, אל תדאג, הכל מחושפן. אבל זה נכון על כל המצוות. למה כתוב על שתי המצוות האלה, כשמוע החל וכיבוד אביהם, עליהם במיוחד כתוב בערכת הימים, מדברים על משהו נוסף לזה שתקבל שכר. אם מדברים על סתם שכר בעולם הבא, זה נכון לכל המצוות.
אני אענה עוד פעם אחת ובוא נעצור כאן. כתוב על זה בערכת הימים, בגלל שעל זה מקבלים אריכות ימים, ולא על שום מצווה אחרת. רק על שני אלה. אלא מה? שבמצוות המסוימות האלה שיש הבטחה לאריכות ימים, לפעמים זה לא יתממש בפועל. ואז שואל רבי עקיבא, אז בכל זאת הרבה יש הבטחה, וזה בעולם הבא. שואל למה רק פה זה כתוב? כי בשאר הדברים אתה לא מקבל אריכות ימים, גם בלי שיקולים אחרים. רק פה מובטחת לך אריכות ימים. אני לא מבין, מה הבעיה? זה כל כך פשוט.
האמת שיש בעייתיות אחרת, אז הטיעון של רבי חנן הוא מאוד בעייתי, כי אם זה באמת היה גורם משהו, למרות שיש עוד אלף דברים שיכולים לגרום לתוצאות הפוכות, אז היינו חייבים לראות גם את זה. כמו שמצליחים לזהות עם תופעות שגורמות לעלייה של אחוז אחד בסיבות למוות.
אתה מביא אותי להערה הקודמת שלי. אני אמרתי שאני לא מקבל את הדברים האלה, לא מהסיבות של הסתירה.
לא, לא, לא.
אני לא מקבל אותם בגלל מה שאתה אומר.
לא, אני מדבר על כיבוד הורים, לא על
ההבטחה
של בני ישראל.
גם אני מדבר על זה.
אז איך כן מסבירים את זה? אנחנו באותו תגיל של אלישע בן אבויה, מוצא תוצאת.
בחינמי. אמרתי, אני לא מה... אני גם לא מקבל, כמו שאלישע בן אבויה לא קיבל. לא מה... לאו דווקא בגלל הסתירות האלה. אבל אני גם לא מקבל, לפחות לגבי היום. אני לא יודע מה היה פעם. לגבי היום, אני לא רואה אינדיקציה לקשר כזה בין מעשינו לבין... תוצאות שהתורה אומרת, או שחכמים אומרים, או אני לא יודע.
גם אני חושב לבריאה לא דיבר על פעם.
אני חושב לזאת, עשר כדי שתתאשר. אני לא רואה שאלה שמעשרים דווקא מתאשרים, עוד פעם, לא עשיתי סטטיסטיקה מסוימת.
זה אמרתי את זה היום לרב ואתר.
מה?
אבל עניתי את זה היום לרב ואתר שאף אחד לא מעשר היום.
מה זה אף אחד לא מעשר היום? למה לא מעשרים?
אברה מישהו שנתן מעשר ראשון ללוי היום? אף אחד לא נותן.
מעשר ראשון ללוי? אומרים
יש לנו ספק.
מיש, מעשר ראשון, לא נותן ללוי.
לא, למה לא נותן ללוי? צריך לתת ללוי, יש
לא, מצווה. לא, אתה לא יכול לתת היום ללוי, מה זה
קשור? המצווה של הברכה, המצווה של... לא, למה? בטח לא יכול. רק הלוי לא יכול לחייב אותי לתת לו, כי הוא ספק לוי. הוא רוצה לחברה לבריה, אבל אם אתה נותן את המתאם, לפי דיני חזקה, אתה מקיים מצווה
אז מורה. אז מה הבעיה? אבל אתה מפגיש את המעשר. שלא לדבר על זה שיש פרשנויות על מעשר כספים. בסדר, אבל בואו נעזוב. אנחנו באמת נכנסים למחוזות אחרים, בואו נשאיר את זה לפעם אחרת.
כיבוד אב ואם, כן, כיבוד אב ואם זה דוגמה טובה.
אז אני אומר, כיבוד אב ואם, אם אני טועה סביבי שכיבוד אב ואם לא מביא לאריכות ימים, אז אני לא מקבל את זה. איך לפרש את התורה? לא יודע, לעולם.
כן, אז בספר, אז לפי הקטגוריות של ספר העיקרים, אנחנו מדברים במצוות של אלישע בן
אבויה. אני לא מחויב לספר העיקרים, אני לומד אותו. אני לא אומר שאני מקבל אותו. אני מנסה
להבין. כן, זה לא...
מנסה להבין מה הוא אומר, זה הכל. טוב, אז... ובעבור זה, המאמין בתחיית המתים, שלא יתקיימו האנשים, כן פה. שלא יתקיימו האנשים שיחיו לעולם בנפש, בגוף הנפש, אבל יחזרו לאפרם, כמו שהודעת הרמב״ם ז"ל באיגרת תחיית המתים, אף על פי שזה בחילוף האמת, כפי סברת הרמב״ם ז"ל, אין זה כופר בעיקר תחיית המתים חלילה. וכן, המאמין שעיקר הגמול בעולם הבא הוא לגוף ולנפש ביחד, ושאין לנפש לבדה גמול בזולת הגוף, כמו שהוא דעת הרמב״ם ז"ל וקצת חכמי הקבלה, אף על פי שזה בחילוף האמת, כפי דעת הרמב״ם ז"ל, אין זה כופר בשכר ועונש הרוחני חלילה. כן, אז זה בעצם יישום, הוא אומר, אם אני לא מקבל את העיקרים של הרמב״ם או של הרמב״ן, כי הגעתי למסקנה שהם לא צודקים, אני לא נקרא כופר בעיקר תחיית המתים. למרות שאני בעצם לא מקבל באמת את תחיית המתים, ואני גם טועה. נגיד שאני, לצורך הדיון שאני גם טועה. זה לא נקרא כופר בעיקר תחיית המתים, כי זאת המסקנה שלי, אוקיי? אם הייתי מגיע למסקנה שהתורה אומרת את תחיית המתים, ובכל זאת לא מקבל את זה, אז הייתי כופר. אוקיי? וזה הייתי כופר, אפילו אם הייתי מגיע למסקנה שהתורה לא נכונה. זאת אומרת, זה לא שאני כופר במזיד בחמת היצר. הגעתי למסקנה שהתורה לא נכונה, אבל ברור לי שהפירוש לתורה אומר את זה. זה כן נקרא כופר לפי בעל העיקרים, כי מבחינתו כופר בתורה זה יותר גרוע מכופר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם אם הגעת למסקנה שהתורה לא צודקת בשכלך, אם המסקנה שלך היא שהתורה לא צודקת, אתה כופר. גם אם הגעת לזה בשכלך. והוצרכתי לכתוב כל זה, לפי שראיתי, קצת קלי עולם, חכמים בעיניהם, מרחיבים פה, אתם רואים, שם זה קצת קלי עולם. היום כל העולם חושב כך. אמרתי שאני, דבר כל כך פשוט, אני בכלל לא הייתי מעלה בדעתי שצריך לדון בו. אבל ספר העיקרים אומר את זה כדבר פשוט. כאילו זה ברור, אפילו לא צריך לעלות טיעונים כאלה או אחרים. ואז בכל זאת אומר, והוצרחתי לכתוב כל זה, לפי שראיתי קצת קלי עולם, חכמים בעיניהם, כן? מרחיבים פה ומעריכים לשון, כנגד גדולי עולם, בלא דעת ובלא תבונה. ולכן בכלל כתבתי את זה, אחרת זה דבר פשוט, לא הייתי צריך אפילו לכתוב את זה. כן? ומכאן הותר לכל חכם לב, לחקור בעיקרי הדעת, ולפרש הפסוקים בדרך מסכים אל האמת, לפי דעתו, ואף על פי שיאמין בקצת דברים ששמו הראשונים עיקרים, כביאת המשיח והחידוש וכיוצא בהם, שאינם עיקרים, אלא שהן אמונות אמיתיות יחויב המאמין בתורה להאמינם. כמו שיאמין בפתיחת פי הארץ, במחלוקת קורח, בירידת האש מן השמיים, וכיוצא בהן מן הניסים, או מן היהודים שנזכרו בתורה שהם אמיתיים, אם שאינם עיקרים לתורה. אין זה כופר בתורה חלילה, ולא בעיקריה. שאם היה זה כופר, היה מספר עיקרים לתורת משה, כמספר הניסים והיהודים שבאו בתורה, וזה לא עלה על לב איש מעולם. עכשיו פה אני לא לגמרי מבין את הקטע הזה, זה עוד פעם המתח הזה שכבר ראינו אותו גם בפרק הקודם. כי הוא בעצם מדבר כאן על מישהו שמקבל את האמונות הנכונות. הוא רק טוען שהם לא עיקרים. אתם לא דברים מחייבים, אבל כן, אני הגעתי למסקנה זה נכון. אבל לא בגלל זה מחייב, אלא כי באמת זאת המסקנה שלי. אוקיי? אז פה הוא מתכוון להגיד שלכן מותר לכל חכם לב לחקור בעיקרי הדת, כי אף על פי שתאמין בדברים האלה שהם נכונים, אבל הם לא עיקרים, לא נורא, לא קרה כלום. מה יקרה אם אני מגיע למסקנה שהם בכלל לא נכונים? לא שהם נכונים, רק לא עיקרים. הגעתי למסקנה שהם בכלל לא נכונים. נראה מדבריו פה שזה כן בעיה. נכון? להגיע למסקנה שהם בכלל לא נכונים. רק מהבעיה הזאת שאתה תגיע למסקנה שהם לא עיקרים, הם נכונים, אבל הם לא עיקרים, מזה אל תהיה מוטרד. זה לא נורא. אבל מה עם הבעיה שאני יכול להגיע למסקנה שהסיפור הזה בכלל לא נכון? לא שהוא לא עיקר. אז מפה נראה איכשהו שזה, מזה אני כן אמור להיות מוטרד. רק מזה לא. אבל אז מיני ובי אני לא מבין. אם מזה אני כן אמור להיות מוטרד, אז למה מותר לחקור? התוצאה של החקירה יכולה להביא אותי למצב שבו אני בכלל לא מקבל את העניין. לא רק שאני לא קובע אם הוא עיקר או לא עיקר. יכול להיות שמה שמתכוון לומר, מכאן הותר לכל חכם לב לחקור בעיקרי הדת ולפרש הפסוקים, מתכוון לומר רק לחקור בשאלה מה עיקר ומה לא עיקר, לא לחקור בעצם השאלה אם זה נכון או לא, אלא מותר לך לעסוק בשאלה מה עיקר ומה לא עיקר, זה הנושא של ספר העיקרים, אוקיי? לא בשאלה מה נכון ומה לא נכון, ספר העיקרים לא עוסק בשאלה מה נכון ולא נכון, הוא רק מתווכח עם הרמב״ם מה נקרא עיקר ומה לא נקרא עיקר, זאת אומרת, מכאן הותר לעסוק בשאלה מה, ומה אם לעסוק בשאלה מה נכון ומה לא נכון? זאת אומרת, להגיע למסקנה שזה פשוט לא נכון. הרי למעלה הוא אמר שגם זה מחכמי ישראל ומחסידיהם. אפילו אם הוא מגיע למסקנה לא נכונה, לא שהוא מכריז על עיקר שהוא לא עיקר. פה הוא כותב אחרת. אז לא כך מבין מה שיוצא מהדברים שהוא כותב כאן. יש פה משהו שהוא נשאר בעייתי. טוב, אפשר אולי להתחיל את הפרק הבא, ונמשיך אותו בשבוע הבא. אני רוצה להגיע עד סוף פרק ד', זה בעצם יהיה סוף, כמעט, סוף ספר העיקרים, אחרי זה אולי עוד כמה נקודות שיסיימו את הסדרה. זאת אומרת, פרק ג' וד'. עיקר, שם מונח על דבר שעמידת דבר אחר וקיומו תלוי בו, ואין לו קיום זולתו. כמו שהעיקר הוא דבר שקיום האילן תלוי בו, ולא יצויר מציאות האילן וקיומו זולתו. כן? אז מה זה עיקרים? עיקרים זה דבר שהם תנאי הכרחי לקיומו של הדבר. אוקיי? שבלעדיו לא יצויר קיומו של דבר אחר. אגב, נראה שזה תנאי הכרחי, ולא בהכרח תנאי מספיק. אוקיי? אז בשביל שדבר יהיה עיקר, הוא צריך להיות תנאי הכרחי. הוא לא חייב להיות תנאי מספיק. מספיק שהוא יהיה תנאי הכרחי. כן? לא צריך שהוא יהיה תנאי מספיק, אלא מספיק שהוא יהיה תנאי הכרחי. אוקיי? ברבותינו זל נשתמשו בלשון הזה הרבה. אמרו דבר שיש לו עיקר בדאורייתא, או שאין לו עיקר. כן? יש לו איזושהי נקודה שממנה הוא יוצא, שהוא תלוי בה. ובזה הצד ייפול זה השם על השורשים והיסודות, שעמידת הדת וקיומה תלוי בהם, כמו מציאות השם, שהוא מבואר מעניינו, שהוא עיקר שהאמנתו הכרחית לתורה אלוהית, שאי אפשר לצייר מציאות תורה אלוהית זולתו. כן? מציאות השם זה עיקר, לא כי כתוב בתורה באיזשהו מקום, לא כי כתוב אנוכי השם אלוקיך, דיברנו על המצווה המוזרה הזאת של אנוכי השם אלוקיך, ופה בעל העיקרים בעצם מתייחס לזה. הוא אומר, מציאות השם זה לא עיקר כי כתוב אנוכי השם אלוקיך. מציאות השם זה עיקר שמובן מתוך עצמו למה הוא עיקר. כי בלעדיו כל הסיפור הזה לא קיים. כן, להפוקה מאחד העם ואולי גם משלום צדיק. שבעצם רוצים, אם אני מבין נכון, לא קראתי את הדברים שלו בפני, אבל כך מצטטים בשמו, שהוא בעצם אומר שבעצם העיקר שתעשה את מה שנכון. אוקיי? ומה שאומר פה בעל העיקרים, שאם תעשה את מה שנכון זה לא מספיק. אתה צריך לעשות את זה בגלל שיש אלוקים ושהקדוש ברוך הוא מצווה עליך לעשות את הדבר הזה. בלי מציאות אלוקים, המעשים שלך לא שווים כלום. זאת אומרת, בלי זה אין דת אלוהית. כן, אחד העם שאמר שצריך לשמור שבת, כי יותר מי ששמרה השבת, שברו שישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, כן, אז הוא טועה. זאת לא נכון. זאת אומרת, למצוות שבת יש ערך רק אם אתה עושה את זה מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא ומחויבות לציוויו. אפרופו השאלות הקודמות, למה חשובות האמונות ולמה לא מספיקים המעשים? הרי לך, עזרא נדמה לי שאל את זה, כן? הרי לך, כן. אפילו החשיבות של המעשים לא קיימת בלי שברקע יש את האמונות הנכונות. זאת לא רק שגם האמונות חשובות כמו המעשים, אלא החשיבות של המעשים מותנית בזה שהם מבוססים על האמונות הנכונות. אחרת למעשים עצמם אין ערך. זאת אומרת, האמונות אפילו יותר יסודיות מהמעשים. זאת אומרת, לא רק שהאמונות לא צריכות הסבר כמו המעשים, אוקיי? אז הטענה הזאת של, כן, יש ספר של הרב עמית קולה, הרב של קיבוץ הלומים, שנקרא הוויה או לא היה, כך נקרא הספר, ומטרתו בספר הזה לטעון שבעצם עבודת השם או מחויבות דתית לא מחויבת לשום טענת עובדה. אתה יכול לוותר על כל טענות העובדה שביקום ולהיות יהודי כשר. אז אמרתי לו שאני מוכן לקבל כמעט את כל האמירה הזאת, חוץ מאשר מעמד הר סיני, וכמובן מציאות השם. מציאות השם זה טענת עובדה, ומתן תורה הוא טענת עובדה. אבל אם שני אלה אני לא מקבל אותם, אז גם אם אני אקיים את כל מה שצריך מכל מיני סיבות אחרות, זה בדיוק כמו הרמב״ם שהזכרתי קודם, של גר תושב שעושה את כל המצוות מפני אחרי הדעת, ולא בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני. אז הוא מחכמי אומות העולם ולא מחסידיהם. אין לזה ערך דתי, זה לא מצוות. כן, דיברנו, על זה אני אדבר אולי בסוף הסדרה, על ה... כן, על החשיבות הזאת של האמונה והמחויבות ביסוד קיום המצוות, אבל אם כבר הזכרתי את זה פה, כן, אז הוויכוח, הזכרתי אותו כבר כמה פעמים, את הוויכוח בין, שם, בין רבי יצחק קוטנר לרבי מלובביץ', יש שם ויכוח על הנחת תפילין. על הנחת תפילין, כן, מה שהחבדניקים מניחים תפילין לאנשים ברחוב. כן, השאלה אם יש לזה ערך. עוד פעם, אם מישהו מאמין באלוקים ומחויב למצוותיו, רק הוא חיפף הבוקר ולא הניח תפילין או שלא הספיק, אז כמובן שיש לזה ערך. אבל בדרך כלל בן אדם כזה מניח תפילין, הוא לא צריך את החבדניקים בשביל זה. זאת אומרת, בן אדם שלא מאמין, אז גם אם תניח לו תפילין בדוכן ברחוב, אין לזה שום ערך. זאת אומרת, הוא ודאי לא קיים מצווה, הוא פרקפת דלא מנח תפילין. זאת אומרת, אם הוא יחזור בתשובה בצהריים, נגיד, אז הוא יצטרך להניח תפילין אחרי הצהריים. זאת אומרת, הוא לא יניח תפילין היום. למרות שבבוקר הוא יניח תפילין בדוכן של חבד. כן? זאת אומרת, הוא לא קיים את מצוות הנחת תפילין. כיוון שמצוות בלי אמונה הן לא מצוות. ואמונה, כמו שהרמב"ם אומר שם, זה לא רק אמונה באלוקים, זה גם אמונה בציווי של אלוקים. או במחויבות לציווי של אלוקים. בלי שתי האמונות האלה...
זה עוזב כמו הקופין אותו.
לא שומעים? לא שומע?
זה אמור לעזוב כמו הקופין אותו עד שאמר אותנו.
אם בתוכו פנימה יש את האמונה.
יש הרבה אנשים כאלה.
באמת, אנשים כאלה, הנה חינמי. אנשים כאלה, הדבר הזה הוא ערך, גם אם אתה לא כופה, הרי חבדניקים לא כופים, משהו להניח תפילין. ברור, אם יש בתוכו אמונה, אז הדבר הזה כן יש לו ערך. אני אומר, אבל אם אדם שאין לו אמונה, גם במעמד הר סיני, לא רק הקדוש ברוך הוא. אז אין לזה, אז זה לא מעשה מצווה. יש איזה ערך חינוכי או לא, אפשר להתווכח. אבל מעשה מצווה אין כאן. זאת בעצם הטענה, אבל עוד פעם, לנקודה הזאת אני אגיע בהמשך. נמשיך בפעם הבאה, אם יש הערות או שאלות. אוקיי, אז בשורות טובות, שבת שלום.